הגענו לקוף ג' עמוד ב' במשנה. כהן שלקה באצבעו, כורך עליה גמי במקדש, אבל לא במדינה. גמי זה סוג של תחבושת מחומר מסוים, שהיה כנראה מרפא את המכה, וחכמים אסרו לעשות כל דבר שמרפא של רפואה בשבת, שמה ישחוק סממנים, יעבור המלאכת תוכן, ולכן במדינה אסור היה לאדם לשים גמי על המכה, על הפצע, אבל כהן שלקה באצבעו, כהן בבית המקדש, אם יש לו איזה חבלה באצבעו, מותר לשים גמי במקדש. כמו שאמרנו כבר, אין שבות במקדש, והוא עושה כן לצורך העבודה. מדוע? כי זה לא דרך ארץ לעבוד במקדש כשנראית חבורה, נראה פצע על אצבעו. אבל אם הוא עושה, אם הוא בא לקרוך את הגמי כדי להוציא דם, ואז זה כבר מלאכת חבורה, מלאכת חובל, שזה מנחה מדאורייתא בשבת, כאן וכאן אסור, גם במדינה וגם במקדש אסור לעשות כן. כמובן זה לא לצורך עבודה, כמו שאמרנו, וגם בכל מקרה זה איסור דאורייתא, ולא לצורך עבודה מיידית, רק אמרנו שזה לא דרך ארץ לעבוד שיש לו פצע באצבעו. אומרת כבר, אמר רבי דברי דרבי חייא, לא שענו על גמי, אבל צלצול קטן, אביתור בגדים. כמו שאמרנו במשנה שמותר לכהן לשים, לקרוך על אצבעו, זה רק גמי, אבל צלצול קטן, שזה חגורה קטנה, בגד קטן, לא יקרוך. למה? זה איתור בגדים. זה תוספת על בגדי כהונה. אסור לעבוד מעבר לבגדים הרגילים. כתוב בתורה, וערכו בני אהרון הכהנים, הכהנים בשעת עבודתם צריכים להיות בכהונם, כלומר לבושים בבגדי כהונה, אם מוסיפים בגדים, או כמובן גורעים בגדים, אז זה אסור. אז הוא אומר, אם אדם ישים בעצם בגד קטן על הפצע, זה יהיה תוספת בגדים, איתור בגדים. רבי יוחנן הוא חולק, אמר, לא אמרו איתור בגדים, אלא במקום בגדים. כל מה שאמרו חכמים שיש איתור בגדים שפוסל את עבודת הכהן, זה רק באותם מקומות שהוא לובש את בגדי הכהונה. אבל שלא במקום בגדים, כמו על האצבע, הוא לא לובש בגדי כהונה על האצבע, לא אבי איתור בגדים, זה לא נקרא איתור בגדים, והעבודה לא נפסלת בכך. אומרת, מה, בסדר, וטיפולי משום חציצה. בסדר, יש טעם נוסף שעשו לכהן לשים אצבעו צלצול וגמי. הם חוצצים בין ידו לבין הקורבן או לבין כלי השרת שהוא צריך להחזיק. אז אומרת, מה, בשמאל. לא, הכוונה, הוא שם את זה ביד השמאלית, הוא עושה את העבודה ביד ימנית, והוא שם את זה ביד השמאלית, הוא כורך את הגמי על פצע שיש לו ביד שמאל, ואז הוא לא עושה שום חציצה לבין הידיים שלו, לבין העבודה, לבין כלי השרת. אינם בימין, או מדובר ביד מין, שלא במקום עבודה. נניח אם מקום העבודה זה כף היד, שם הוא צריך להחזיק נגיד בקורבן או בכלי, מדובר על גב היד. יפה. עכשיו הגמרא אומר, פליגא דרב, הרב חולק על מה שאמר רבי יוחנן. שלא אמרו איתור בגדים אלא במקום הבגדים, אומר רבא, דמה רבא אמר רב חיסדא במקום שבמקום בגדים, אם מדובר במקום לבישת הבגדים, אפילו נימה אחת חוצצת. אפילו חוט אחד חוצץ בין הבשר הכהן, בין הגוף של הכהן, לבין בגדי הכהונה. שלא במקום בגדים, מדובר שלא במקום בגדים, באותו מקום שדם, שהכהן לא משתמש בו בשביל בגדי, לא לובש בגדי כהונה שם, אז מה חוצץ? שלוש ושלוש חוצצות, כלומר בגד שיש בו שיעור שלוש אצבעות, שלוש אצבעות חוצץ. זה פוסל וזה ייתור בגדים, אבל פחות משלוש אצבעות אינו חוצץ. הרי שרבי יוחנן אמר שלא במקום בגדים לא חוצץ בכלל. ורבא עכשיו בא ואומר, רבא בשם רב חיסדא בא ואומר, אם מדובר על שלוש אצבעות זה חוצץ גם שם לא במקום בגדים. אז אומר גמרא, רבי יוחנן ודאי פליג, ודאי חולק על רבי יוחנן מה שאמר רבא בשם רב חיסדא. השאלה אם הוא חולק גם על מה שאמר עד רב יהודה ברי דרבי חייא מיניה פליגי, האם חייבים לומר שהוא דווקא חולק על מה שאמר רב יהודה ברי דרבי חייא? הרב חייא אמר צלצול קטן זה נקרא איתור בגדים. מי אמר שהוא חולק על זה? כלומר, אמרנו צלצול קטן זה בחגורה קטנה, בגד קטן. וזה איתור בגדים, משמע שזה פחות משלוש לשלוש אצבעות, משמע שיש פה מחלוקת. מה שאומר רב חיסדא בשם רב ובשם רב חיסדא, שהוא אומר שרק שלא במקום עבודה, מה שחוצץ שלוש לשלוש אצבעות. משמע שצלצול קטן פחות מכך לא חוצץ. אז לכאורה יש פה מחלוקת גם בינו לבין רב יהודה ברד רבי חייא. זה מה שאמרנו, עומד הגמרא כך, שאני צלצול קטן דחשי, אפשר לומר שאין מחלוקת. כי צלצול קטן, למרות שהוא פחות משלוש לשלוש אצבעות, הוא נחשב, הוא חשוב, הוא מלבוש חשוב. ולכן למרות שיש בו שלוש, אין בו את השיעור של חציצה, הוא חוצץ בכל מקרה, גם למה שאמר רבא בשם רב חיסדא. יפה. לישנה אחרינה, יש איזה לשון אחרת לבאר את המחלוקת הזאת, אמר רבי דברי דרבי חייא, לא שאנו אלא גמי, אבל צלצול קטן חוצץ, כמו שאמרנו. וזה אותו דבר כמו שהוא אמר מראש, רבי יוחנן אמר לא מוחד, עכשיו אומרים רבי יוחנן על מה שאמר רב חיסדא, מה שאמר רבא בשם רב חיסדא, רבי יוחנן אמר לא אמרו חציצה בפחות משלוש שלוש, אבל במקום בגדים, כל זה במקום בגדים, אבל שלוש, כל מה שאמרו חציצה פחות משלוש לשלוש, בגד שהוא פחות משלוש אצבעות לשלוש אצבעות, זה רק במקום עבודה, איפה שהכהן הגדול לובש בגדי כהונה עבד, במקום בגדים, אבל שלא במקום בגדים, כמו שאמרנו, לא לובש בגדי כתונה, אז אפילו שלוש ושלוש חוצצות, פחות שלוש משלוש אינן חוצצות. כלומר, רק משלוש ושלוש חוצצות, אבל אם זה פחות משלוש לא חוצצות, והיינו דרב אמר רב חיסדא, ואז רבי יוחנן מסכים מה שאמר רב אמר בשם רב חיסדא. כלומר, בדרך הראשונה שאמרנו את זה, אמרנו מראש, רבי יוחנן חולק על מה שאמר רב בשם רב חיסדא. רבי יוחנן אמר שלא במקום בגדים אין חציצה בכלל, ורב בשם רב חיסדא אומר יש חציצה, ובלבד שזה גדול משלוש ושלוש אצבעות. ועכשיו, בלישנה השנייה, אנחנו אומרים שרבי יוחנן, הוא אמר מה שאמר רב בשם רב חיסדא, שאכן מה שחוצץ זה רק, בשלום במקום בגדים, זה רק אם זה גדול משלוש ושלוש. אומרת אגמר, למה פליגת רב יהודה ברידה רבי חייא, שואלת אותה שאלה, האם באמת העמדה הזאת חולקת אמר מה שאמר רב יהודה ברידה רבי חייא? אפשר לומר שלא, שאני צלצול קטן דחשיב. למרות שצלצול קטן הוא פחות משלוש ושלוש אצבעות, והוא אומר שחוצץ, עדיין אפשר לומר שהוא אומר את זה כי זה נחשב חשוב. ואז מילה זה לא חולק למה שאמר רבי יוחנן עכשיו כאן, שאם זה פחות משלוש ושלוש זה לא חוצץ, כי אם זה בגד חשוב זה כן חוצץ. ולמעט הגמרא ולרבי יוחנן דשמינן גמי לשמינן צלצול קטן. לפי רבי יוחנן, שוב סובר שמקום שאינו מקום בגדים, מותר לבוש אפילו בגד שאין בו שלוש ושלוש אצבעות, ולא רק גמי. למה משנה דווקא הביאו לנו דין של גמי? הדשמינן גמי, עד שהמשנה לימדה אותנו דין גמי, יכלו ללמד אותנו משהו יותר חשוב. דין מחודש יותר, לשמינן צלצול קטן, המשנה יכלו ללמד אותנו אפילו צלצול קטן, להגיד שאפילו בגד קטן מותר לכרוך אצבעו, למה לא אמרו את זה? אלא אומרת הגמרא, מילתא אגב אוכי כמה שנה, המשנה רצתה ללמד אותנו דין נוסף דרך אגב, דגמי מסה, שגמי יש לו כוח לרפות, לכן אסור חכמים להשתמש פה במדינה בשבת, כי אסור לעשות רפואה בשבת. הגענו למשנה הבאה בקופדה לדמות א', אומרת המשנה, עוד גזרות, שהותרו במקדש. בוזקין מלח, מותר לקטוש מלח ולפזר אותו על גבי כבש. על גבי הכבש זה הרמפה שיש במזבח, למזבח שהוא חלק, בשביל שלא יחליקו. לפעמים היה שם גשם וכדומה על המזבח, ואת צריך לשים שם מלח כדי שלא יחליקו הכהנים עליו. מותר בשבת לעשות את זה במקדש. תכף נראה למה בגמרה. וממלאים מבור הגולה, מבור הגדול, מותר גם למלות מים משני בורות שהיו באחת הלשכות בעזרה. בגלגל, להשתמש בזה על ידי גלגל, לשאוב בשבת, למרות שבמדינה עשו לעשות זה, ונראה בגמרא למה, ומבאר הקר, באר ידועה שהיה מחוץ למקדש, באר הקר, מותר ביום טוב, אבל לא בשבת, והגמרא תבאר בדיוק את העניין הזה. אומרת הגמרא, רמי לרביך מפשרוניה לרבה, רביך, רב איקה, הקשה לרבה, ששתירה לכאורה בין המשנה לבין הברייתא. נען במשנה שלנו, בוזקין מלך על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו. במקדש, אם במדינה לא. מהמשנה שלנו משמע שמותר רק במקדש, ובמדינה אסור לפזר מלח שלא יחליקו. ומינו, חצר שנתקלקלה ממי גשמים, מביא תבן ומרדבה. כתוב מפורש בברייתא, שאם יש חצר שנתקלקלה בגלל מי גשמים, כלומר על ידי הגשמים נוצרו בה בורות שקעים, ומי שרוצה לתקן אותה בשבת, יכול לשים שם תבן, ואפילו ליישר את התבן שם בשבת. ולכאורה יש כאן סתירה. במשנה שלנו אמרנו שמותר לפזר מלח דווקא במקדש, אבל לא במדינה. כי אז אדם ישיר את המלח שם במקומו, ואז המלח נחשב חלק מהקרקע, והוא כביכול מיישר את הקרקע בשבת, ולכן מותר רק במקדש, אין שבול במקדש. ואילו כאן אנחנו רואים שמותר לשים תבן גם במדינה, למרות שהוא ישיר את התבן שם לכאורה. אומרת מה לא, יש חילוק באמת בין מלח לתבן. שאני תבן, זה לא מבט אליי. אנשים לא משאירים תבן שם, לא מבטלים אותו במקומו ולהשאיר את זה שם, כי הוא רוצה להשתמש בתבן למאכל בהמה, או לעשות מזה טיט וכדומה. ואילו מלח ישאירו שם, ולכן מלח לא יתירו במדינה רק במקדש. אמר לרבך, ברד רב על הרבה, שהי מלח היחידמי, באיזה אופן מפזרים את המלח על הכבש? אידי מבט לאי, אם הוא באמת משאיר את המלח על הכבש במקדש, כמוסיף הבניין, הוא בעצם מוסיף על בניין בית המקדש, הוא כתיב, הכל בכתב מיד עליי השכיל. דוד המלך אמר לשלמה, שתבין בית המקדש, מסור לו בכתב מהשמיים, ואי אפשר להוסיף כלום על זה. וזה לא כמבט, אם הוא לא מוסיף על זה כלום, כאבי החציצה, זה חציצה, המלך חצוץ בין הרגלי הקוני ובין הכבש. אז הגמרא עונה, אין בזה חציצה. מדוע אין בזה חציצה? בהולכת איברים לכבש, זה לאו עבודה. אם מדובר פה, בזמן שהכהנים מוליכים את האיברים על הכבש, זה לא נחשב עבודה, ואז עבודה רק עבודה נפסלת על ידי חציצה, ולא הולכת איברים לכבש, או בכבש. אומרת הגמרא, ולא, האם זה לא נחשב, גם הולכת איברים לא נחשבת עבודה, והכתיב יקריב הקהל את הכל ויקטר המזבח. אבל אמר, זו הולכת איברים לכבש, הקרבה שנאמרת פה זה הולכת איברים לכבש, כלומר, ומכיוון שהפסוק אומר מפורש שדווקא כהן יוליך את האיברים לכבש, אנחנו רואים שהולכת איברים לכבש גם נחשבת עבודה, גם פוסלת חציצה. אז הגמרא מביאה תירוץ אחר, אלא מה בהולכת עצים למערכה דלה בעבודה היא. מדובר פה על העלאת עצים למזבח לשרוף אותם על גבי המערכה, היא לא נחשבת אותה עבודה, והיא קשרה אפילו בזרים, ולכן למרות שיש שם מלח שחוצץ בין כפות רגלי הכהנים לבין הכבש, אין חשש בדבר, כי יש חציצה או סרט רק בעבודה, ולא בהולכת עצים למערכה. דרש רבה, חצר שנתקלקלה במימי גשמים, מביא תבן ומרדה בה, כמו שלמדנו. אמר לרפה ולרבה, ואת יענה כשהוא מרדה, אינו מרדה לא בסל ולא בקופה, אלא בשולי קופה. הרי למדנו בברייתא שגם מי שמפזר תבן בשבת בחצר שנתקלקלה מימי גשמים, אסור לעשות את זה כדרכו, כי הוא נראה כאילו מעשה של חול, זה עובים וחול, אלא מותר לעשות את זה רק בשולי הקופה, לידי תחתית הקופה שבורה. צריך לשנות ממעשה של חול. אז רבה חזר בו, אמר לו, באמת, הדה אוק עם רבה אמורה עלי, אז אחרי זה רבה שב והעמיד אמורה לפניו, שאומר דבריו לרבים מתקן את דבריו, ודרש, דברים שאמרתי לפניכם, טעות אין בידי. ברם כך אמור משום אבליעזר, כשהוא מרדה, אינו מרדה לו בסל ולא בקופה, אלא בשולי קופה, כלומר, גם אני מסכים רבה, שהוא מותר לעשות את זה רק על ידי שינוי. למדנו במשנה ממלאים מבוא הגולה בשבת. אולה איקלה לבי רב מנשה. אנחנו נראה את המשנה הזאת, החלק הזה, תכף יביאו ראייה מהמשנה שלנו. ולכן מביאים את הדיון הזה. אולה הזדמן לביתו של רב מנשה. עתה הוא גברה טרף הבא, והגיע לשם אדם, והקישת על הדלת באגוף שלו, ישמע קול על ידי כך. אמר מנהי, אז אולה אמר, מי זה? להתחל גוף את דקם אחרי שבת, הוא אומר, יתחלל גופו, כי הוא מחלל את השבת. חכמים אסרו להשמיע קול בשבת, שמעבור לתקן כלי שיר, והוא דופק על הדלת והוא משמיע קול בשבת. אז אמר לי, רבא, לא אסרו אלא קול של שיר. רבא יחידש, לא, כל מה שאסרו חכמי השמעת קול בשבת, זה רק קול של שיר, לא קול של דפיקת על הדלת. אז יקשו על החידוש הזה של רבא. אית ואביי מעבינים מעלין בדיופי ומטיפים מיעה רק לחולה בשבת. כן, מותר להעביר יין מחבית לחבית על ידי שפופרת כזאת, זה הדיופי, או לטפטף מים מכלי שנקרא ערק, על גבי כלי מתכת, לחולה בשבת, דווקא לחולה, הנה בריא לא, לבריא אסור, ומה מדובר פה? למרות שהוא משמיע טפטוף היין או המים, הטפטוף הזה, השמעת קול הזאת, מותר רק לחולה, לא לבריא. היחידה, האם אין הכוונה להבדינים וכבאי להתאר, האם הכוונה שהוא החולה יושן, והוא רוצה להעיר אותו, אבל לא להעיר אותו, לא להפחיל אותו בהתעוררות, לכן הוא עושה את זה על ידי השמעת טפטוף המים בשבת, וזה לא טפטוף של כלי שיעור, בכל זאת רק לחולה התירו, שמע מינה, או לודיקה להסיר, שמע מינה מה שאמרו חכמים, לא אסור להשמיע קול בשבת, לא, זה לא רק השמעת קול של שיר, אלא גם להוליד קול קול אסור. אלא אומרת מה לא, אין הכוונה שרוצה להעיר חולה משנתו, אלא דתיר וכבאי למין, לנינים, אלא הכוונה הוא ער, ורוצים להרדים אותו, דמשתמע כי קלה דזמזומי, מעמידים את הכלי כזה באופן שישמיע קול דומה לצלצול רך של פעמונים. אדרבה עושה איזה סוג של כלי שיר עם הטפטוף. לכן רק לחולי תיאור, אבל אם זה היה סתם קול, גם לבריא היה מותר. ממשיכים להקשות על זה, אי טבעי המשמר פירותה מפני העופות ודלעה מפני החיה, משמר כדרכו בשבת. אדם שרוצה לשמור את החקלאות שלו, פירותיו ודלעיו מפני החיות, יכול לעשות את זה כדרך שהוא עושה בשבת, כדרך שהוא עושה ביום חול. ובלבד שלא יספק, אבל אסור למחות את כפיו, למחות כפיים, או לטפח, לדוגמה, להקות עם הכפיים, עם היד על, על החזה, או על הברך וכדומה, ולא ירקד כדרך שהוא עושה בחול. כלומר, יש כל מיני דרכים לגרש את החיות, אם הוא עושה ככה מחיית כפיים, וכל דברים כאלה אסור לעשות בחול. ולמה זה אסור? לכאורה, בגלל שהוא מוליד קול בשבת, וזה לא קול של שיר, מה הייתה עליו בגלל מוליד קלה? בגלל שהוא מוליד קול, הוא משמיע קול, זה לא קול של שיר? הנה רואים, וכל עולודי קלה אסיר, כל השמעת קול אסורה בשבת, אפילו שזה לא קול של שיר. אמר רבך אבר יעקב, מה פתאום? שם זה גזירה משום משהו אחר, גזירה שם ייטול צרור. מה שאמרנו שאסור למחוא כפיים וכדומה, זה שם ייקח אבן קטנה וישליך אותה מראש היחיד ושתי רבים. יש כל מיני דרכים לגרש עופות, בריא שאדם מתחיל לגרש את הבהמות, הוא יבוא לעשות משהו אחר שרגילים לעשות בחול. לכן אסור לו גם למחוא כפיים. ואז הוא יתחיל לזרוק על זה אבנים, על העופות אבנים וכדומה, אז הוא יעבור לאיסור טלטול מראש היחיד ושתי רבים. אומרת, מה בעל האדמה, רבי דמר רב, נשים משחקות באגוזים, אסור. עוד קושי על רבא שאמר שרק קול של שיר זה אסור. הרי כתוב שנשים משחקות באגוזים, עושים איזה משחק עם אגוזים על גבי לוח, אסור. האם אין הכוונה שאסור לעשות בגלל שזה מוליד קול? מה הייתם לאו דקה מוליד קלה וכל הולידי קלה אסיר? אסיר. למה אסרו נשים לשחק באגוזים? בגלל שהמשחק באגוזים גורם להשמעת קול בשבת? הנה רואים שכל השמעת קול אסורה בשבת, אפילו כשזה לא קול של שיר. אבל אני אומר, לא. דין מעטי לשורי גומות, הסיבה שאסור לשחק באגוזים, הוא יבוא ליישר את הקרקע לצורך המשחק, הוא רוצה קרקע ישרה בשביל המשחק, ולכן יבוא ליישר את הקרקע, ויעברו בזה איסור בונה וכדומה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? זה לא בגלל השמעת קול. תראו תמח, אם לא תאמר כך, עד אמר רב יהודה, מה שאמר רב יהודה, נשים משחקות בתפוחים, הרי למדנו שלא רק אסור לשחק באגוזים, אסור גם לשחק בתפוחים, ותפוחים לא משמיעים קול כמו אגוזים. למדנו גם זה אסור, אתם, מה יולוד הקלה איקה, איזה הולדת קול, איזה אשמת קול יש בתפוחים. אלא צריכים לומר, דין מעט אלה השבוי גומות, צריך לומר שהם יבואו ליישר את הקרקע, ויבואו להשוות גומות, ולכן אסור לשחק. עכשיו מביאים ראיה קושיה מהמשנה שלנו. תנן ממלאים מבור הגולה, מבור הגדול, בגלגל בשבת, המקדש, אם במדינה לא, אסור לשאוב במדינה, מה הייתה, למה אסור לשאוב מים בגלגל במדינה, האם לא בגלל שהוא משמיע קול, לא משום דולול לקלה ואסיר, הנה רואים שלא רק קול של שיר אסור, אלא לא, גזירה שם ימלא לגנתו ולחובתו, הסיבה שם זה שם האדם ימלא מים בגלגל, לגינה ולחובה שלו, הם חששו חכמים שם האדם יבוא להשקוט את הגינה שלו, כי מילוי המים בגלגל הוא לא כרוך בתרחה, ואם אדם יבוא, אדם בקלות יכול לבוא לו, לשקוט את הגינה, אבל לא בגלל השמעת קול. המימר שר לימים לה, עכשיו דרך אגב אומרים, המימר התיר לימים לה בגלגל במחוזה, התיר לשאוב מים על ידי גלגל במחוזה. למה? אמר, מה איתם הגזור הבנה? למה גזור חכמים שאסור? שמים עלי לגינתו, לחובתו. האחר לא גינה הוא עיקה ולא חובה עיקה, אין כאן לא גינה ולא חובה, ולא נחשוש בעצם שיבוא לשקוט את הגינה. אבל אחר כך, כיוון דקחזיה, דטאו בקיטה, אחר כך הוא ראה שבעצם אנשים ביום חול משתמשים במים הזה גם לשרות פשטן. ובשבת יש בזה איסור לישה. אז לכן הוא אסר לו, אסר להם לשאוב מים בשבת, שמעבור לשאוב מים ולשרות לו פשטן, וזה כבר אסור מדאורייתא משום לש. מביאה הגמרא את החלק האחרון של המשנה, ומבאר הקר ביום טוב, כן, באר ידועה שאתה מחוץ למקדש, באר הקר היה השם, התירו למלות מים בגלגל ביום טוב, דווקא לא בשבת, והגמרא עכשיו דנה בזה, מה זה עומד הגמרא מבאר הקר, מהי באר הקר? המשמעות בור שיקרו עליה דברים והתירוה. כלומר, עולי בבל היו צריכים למים, כשבאו להתיר את האיסור למלא למים מן הבאר הזאת, אז הביאו ראיות שיש כוח לחכמים לעקור שבות מדרבנן, מפני הדוחק. לכן קראו לזה באר הקר, משום קריאה, דברים שקרו ונאמרו על הבאר הזו כדי להתיר אותה. אבל הגמרא מקשה, זה מת, ולא כל הבאות הקרות התירו אלה זו בלבד. כן, באר אחת ידועה בלבד התירו חכמים. והנה רואים מהברית המפורש שיש בארות נוספות שנקראים באר הקר, וזה רק אחד מהם. והיא אמרת שיקרו דברים עליה, אם אתה אומר שיקרו דברים עליה, שאמרו בענייני הדברים כדי להתיר אותה, מהי זו בלבד? למה אמרו דווקא זו בלבד? אלא אמר רב נחמן בר יצחק, באר מים חיים, באמת באר הקר זה בגלל שם אחר, השם הוא בגלל פירוש אחר. באר מים חיים, כלומר באר מים שמתחדשים, שנובעים. רואים את זה בפסוק בירמיהו שנאמר, כי הקיר בעיר מימיה, כן הקרה רעתה. כלומר, כמו, כשם שהבאר מוציא המים בכל עת, שואבים ממנה, כך נובעת רעתה של ירושלים. זה היה בירמיהו בתוכחה. אנחנו רואים שהפסוק בלשון הקר זה לשון נביאה. כך גם לשון באר הקר, יש לפרשו בצורה של באר מים חיים. הנביאה התדירה. גופה, לא כל הבארות היקרות התירו, אלא זו בלבד. התירו דווקא באר אחת מסוימת. וכשעלו בני הגולה, חנו עליה. כשעלו בני הגולה מבבל, אז חנו על באר זו. נביאים שבניהם התירו להם, התירו את האיסור השבות, כי היו צריכים למים בעלייה לרגל. ואמרו שאפשר לשאוב ביום טוב. אמרו, אומרת הגמרא מתקנת את הברייתא, זה לא באמת נביאים, לא נביאים שביניהם, אלא הכוונה מנהג אבותיהם בידיהם. כן, היה זכו להם שאבותיהם נהגו היתר הזה, וכן התירו. ומכיוון למה הוא נביאים בברייתא? כי כל ישראל נקראים בני נביאים, ומנהג אבותיהם בידיהם זה בסוג של מנהג בני נביאים. הגענו למשנה האחרונה, ובעצם החלק האחרון פה של המסכת, ברוך השם, נראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך, אני מקווה שפעם הבאה שנלמד, נסיים את המסכת. חזק וברוך.